אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
תודה על האמון, תודה על המנדט להמשיך לעבוד בשבילכם ובשבילכם.
אנחנו נקים ממשלה, ממשלה של מחנה לאומי ששומר על הזהות היהודית של מדינת ישראל.
אני גאה להכריז היום על איחוד של מפלגת ימינה עם מפלגת דרך ארץ.
בכנסת היוצאת כיהנו מספר C של נשים, ועם זאת נראה שמקומן של הנשים בפוליטיקה הישראלית עדיין רחוק מלהיות שוויוני. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. כשהכנסת ה-24 יצאה לדרך, היא התהדרה בכמות הגבוהה ביותר של נשים המכהנות כחברות כנסת. 29 חברות כנסת שהן רבע מכלל חברי בית המחוקקים שלנו. אחרי שנה, החוק הנורווגי ועוד כמה עזיבות, המצב טוב יותר, ועדיין אנחנו נושקות רק לשליש מחברי הכנסת. לעומת מדינות ה-OECD, ישראל נמצאת במקום די קרוב לתחתית. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט, מדוע זה קורה ואיך קורה שמגמת הייצוג עולה אבל לא מספיק?
כן, אני חושבת שאפשר להגיד שאנחנו במקום עדיין לא מאוד טוב, גם בשאלת הייצוג סביב שולחן הממשלה, גם בייצוג בכנסת, גם בנשים, במספרן של הנשים שעומדות בראשות ועדות בכנסת, או ועדות שעד היום לראות נשים עומדות בראשן, זה עדיין עכשיו סיפור עיתונאי, כמו ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, וגם ועדות המשנה. אז אני חושבת שבעניין הזה באמת יש עוד הרבה מאוד עבודה, מעט מאוד נשים ביחס לגברים, לא רק נשים שנבחרות, אלא גם עוד לפני כן, נשים שמגישות מועמדות, נשים שמצהירות על כוונתם, נשים שמכוונות מאוד גבוה, מעט מאוד נשים כאלה ומעט מאוד ייצוג.
אני כופרת בעיקר על עניין כזה של פלסטינאים. אני חושבת שכל מי שיושב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים.
כן, אנחנו אוהבים לנופף בגולדה שלנו. גולדה מאיר שהייתה לראשת הממשלה הראשונה והיחידה, והייתה מנהיגת המדינה השלישית בעולם באותה עת. צריך לזכור את התפקיד היא לא קיבלה לראשונה בקלפי, אלא מכוח המפלגה לאחר מותו של ראש הממשלה דאז לוי אשכול. מאוחר יותר היא נבחרה בתמיכה גדולה ועשתה היסטוריה. מורנה, אם גולדה שברה את תקרת הזכוכית והביאה את הנוכחות הנשית לפוליטיקה הישראלית, או שזה היה אירוע נקודתי לדעתך?
אני חושבת שזה היה אירוע די נקודתי, משום שמאז על ציר זמן מאוד מאוד ארוך לא ראינו נשים שבאמת ככה פורצות קדימה, הופכות להיות מועמדות רציניות לראשות ממשלה. ראינו נשים שרושמות הישגים מאוד מאוד יפים בפוליטיקה, זה כן, ראינו את ציפי לבני כמעט מרכיבה ממשלה, ראינו את שלי יחימוביץ' שכובשת את ראשות מפלגת העבודה ונאבקת בקרב די קשה ראש בראש מול נתניהו, ראינו את מרב מיכאלי, זהבה גלאון, איילת שקד ואחרות, אבל עדיין לא משהו שהוא ככה בשל לראשות ממשלה, לא נשים שמצהירות בפה מלא הגענו כדי לכבוש את ראשות הממשלה, לפחות כמו שעושים את זה הגברים במערכת הפוליטית, גם כאלה שסיכוייהם לעשות את זה עדיין נחשבים מאוד מאוד קטנים אם מסתכלים על הסקרים. ולכן אני חושבת שזה עניין נקודתי, זה לא אומר שהציבור בישראל לא בשל, יכול להיות שדווקא הפוליטיקאיות הן אלה שלא בשלות עדיין.
אז בואו נחזור לכאן ועכשיו, על אף ההישג בכנסת האחרונה. אם מסתכלים על נשים במקומות ריאליים ברשימות לכנסת הבאה, ונכון שהן עדיין לא נסגרו, אפשר כבר לנבא שבכנסת הבאה יהיו פחות נשים מהנוכחית.
יש אומנם מפלגות ששם הייצוג הנשי הוא יותר קל וטבעי, כמו במפלגת מרץ, מפלגה שבאופן יחסי בוחרת תמיד כמעט מספר שוויוני ברשימה, ללא הבטחת ייצוג ודברים מהסוג הזה. מפלגת העבודה ששם גם אין בעיה לנשים להיבחר, להפך, הן תמיד מקבלות עדיפות. מרב מיכאלי גם לקחה את זה שני צעדים קדימה ואמרה, כאן תהיה רשימה שוויונית, רשימת ריצ'ראג'. זה אגב באופן אבסורטי ומצחיק פגע דווקא בנשים הפעם, משום שנשים שהגיעו גבוה ידרדרו מקום אחד או שניים כדי לפנות מקום לגבר בגלל השיטה השוויונית. אז מצד אחד אנחנו רואים את המפלגות האלה, ויש גם הקפדה במפלגות אחרות במרכז שמאל, כמו יש עתיד וכחול לבן, כן לשלב נשים, לא מספיק לדעתי, אבל יש מגמה כזאת. לעומת זאת, שאנחנו מסתכלים על הצד הימני של המפה, למשל הליכוד שבכנסת היוצאת 8 נשים יצאו מתוך הרשימה הזו, הפריימריז האחרונים למעשה כמעט מחקו את הנשים בכנסת וגם את סיכוייהן להיכנס, הרעיון לאפשר שם איזושהי הבטחת ייצוג ולסלול את דרכן של הנשים למקומות ריאליים ברשימה, בעצם גרמה לקרבות מאוד מאוד קשים דווקא ביניהן בתוך הרשימה, מצבים שבהן נשים ספציפיות מבקשות מפעילים מרכזיים למחוק נשים אחרות ברשימה כדי בעצם להתברג גבוה ושאף אישה אחרת לא תפריע, והדבר הזה בעצם הוביל למצב שנשים כמעט לא נבחרו, והרשימה הזו שהיא הרשימה הגדולה ביותר בכנסת תהיה עם הרבה פחות נשים, וחבל, כי אנשים בליכוד דווקא רשמו לא מעט הישגים יפים בתחום החקיקה וגם בתחום הפרלמנטרי בליכוד, ולכן אם מסתכלים על התמונה ככה בגדול או נותנים איזשהו זום אאוט, נראה שהרבה פחות נשים בכנסת הזאת וחבל.
ואתם יודעים שיכולתי להרכיב ממשלה, אבל במשא ומתן הקואליציוני הייתה מפלגה שדרשה כל מיני דרישות, ואמרו לי במהלך הפריימריז שש"ס לא תוכל לבחור בי או לתמוך בי לראשות ממשלה כי הם כועסים עליי נורא.
וחייבים לדבר גם על הדרת נשים מחלק מהמפלגות. המפלגות החרדיות לא מסתירות את העובדה שהן לא מעוניינות בנשים כחברות כנסת מטעמן. על פניו זה נשמע מנוגד לעקרון השוויון והזכות לבחור ולהיבחר, אבל אין אף אחד בפוליטיקה הישראלית שנלחם נגד ההוראה הנחרצת הזאת.
אני חושבת שזה תמיד נגזר מהציפייה של האלקטורט. כשפוליטיקאי מסוים או כשמפלגה מסוימת הולכת לעבר כיוון מסוים, זה בדרך כלל דבר שקשור קשר ישיר להלך הרוח הציבורי, למה שמצפה המצביע הפוטנציאלי של אותה מפלגה. ובציבור החרדי, אני חושבת שעד שזה לא יגיע מהרחוב, מהשטח, איזושהי בשלות, איזושהי קריאה אמיתית ונחושה לכך שהציבור החרדי בעצם מוכן ובשל לשלב נשים בכנסת, זה לא יקרה מעצמו. כלומר, הטענה היא דווקא לא לנציגים של הציבור החרדי, שיודעים שזה לא דבר שככה בוער לציבור שלהם, יש הרבה דברים אחרים שמעסיקים אותם, אנחנו שומעים את המסרים שלהם, אנחנו יודעים להגיד בדרך כלל לאן הם הולכים, זה תמיד תמיד נגזר ממה שמצופה מהם לעשות. אני חושבת שהם לא מרגישים עדיין שהציבור שלהם בשל, יש כמובן ציבור שכן, אבל הוא כנראה לא מספיק גדול וקולו לא מספיק נשמע. אם תגיע הציפייה הזו והיא תהיה מספיק חדה וברורה, אני חושבת שלא תהיה ברירה, אבל אנחנו עדיין לא שם.
איך הגענו למצב הזה? איך זה שנשים בפוליטיקה הישראלית עדיין מרגישות שהן צריכות לעבוד קשה יותר על מקומן, ויש זירות כמו הזירה המדינית-ביטחונית שלא נתפסות כמקום הטבעי עבורן?
שמי דוקטור דנה אולמרט, אני חוקרת ספרות וראש התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, ואני מתעסקת בשאלות מגדריות על התרבות הישראלית.
מה הסיבה לדעתך לכך שנשים עדיין לא מוצאות את מקומן השוויוני בזירה הפוליטית?
אחת הסיבות לכך בהקשר הישראלי היא המקום המאוד מרכזי שהצבא תופס בתרבות שלנו, האופן שבו הוא מעצב את הזהות ובעצם מחדד את ההבחנות בין מה זה להיות גבר למה זה להיות אישה. זה יוצר, מכשיר את התודעה שממשיכה אחר כך אל תוך החיים הבוגרים. ולכן אם נגיד שכדי להיות הגבר הישראלי הנכון, זה אומר להיות איש צבא ולהיות לוחם יותר טוב מלהיות לא לוחם, אז המסלול של נשים בהקשר הזה הוא מאז קום המדינה ועוד הרבה לפניה, הוא לאימהות. האישה נתפסה כרחם, ושהחלק שלה במאמץ הלאומי הוא החלק של להוליד את הדור הבא של הלוחמים. הדבר הזה הוא מחלחל, הוא יושב מאוד עמוק איכשהו בתוך ה-DNA התרבותי. אז הצבא הוא אחד החסמים, אני חושבת.
תודה רבה, אדוני יושב ראש. אנחנו כולנו רואים את התופעה המכוערת הזאת של הדרת נשים ממרחב הציבורי, תופעה מכוערת של השחתת שלטים עם דמות אישה בשלטים ברחבי הארץ. זה לא רק בירושלים.
מדוע הפוליטיקאיות רבות מדווחות על זה שהן מרגישות שהשיח עדיין מקטין אותן?
אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב עד כמה ולא שמות לב עד כמה השפה שלנו היא תאונה מגדרית, ועד כמה לזלזל בנשים או להקטין אותן, זה נתפס אומנם פחות מבעבר, אבל עדיין כמשהו שהוא חלק משגרת הלשון. כי אנחנו חיים בתרבות שהיא תרבות מאוד סקסיסטית, ובמובן הזה אני חושבת שיחסי הכוח בין נשים לגברים מאפשרים את זה. ובכלל אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד מפחידים זה נשים חזקות.
למה?
משום שאני חושבת שכולנו ילודי אישה, כלומר גם גברים וגם נשים שותפים לחוויה של חוסר האונים הילדי. כולנו נולדים חסרי אונים, ובדרך כלל מי שמטפל בנו זאת אישה, והחוויות האלה מטביעות בנו חותם מאוד עמוק של כוח עצום שאנחנו מייחסים לנשים, ובצדק. כי נשים נותנות חיים, אבל כמובן שהכוח שלהם לא נובע רק מהאימהות שלהם. ובמובן הזה גברים ונשים משתפים פעולה בהקטנת נשים לפעמים, והרבה פעמים כשנשים הן כן חזקות, מיוחסת להן סוג של מניפולטיביות, שימוש לרעה במיניות שלהן, וכו' וכו'. כלומר, אנחנו מכירים את התגובות האוטומטיות האלה, שבאות מחרדה, מחרדה מהכוח הנשי, ומהעובדה שגם ככל שנשים יהיו יותר שותפות במרחב הציבורי, גברים יצטרכו להשלים עם אובדן מסוים של כוח. וגם זה דבר שלא נורא מלהיב את המערכת, שאוהבת לשמר את הכוח שלו בתוך עצמה.
אז איך משנים את השיח?
אני חושבת על זה שתרבות תמיד יוצרת לעצמה סמלים ואידיאלים, ואחד הסמלים החזקים שהתרבות הלאומית ההגמונית יצרה ביחס לנשים, זה האייקון הזה של אם הבנים, כן? האישה שלמרות שאיבדה את בניה בקרב, לא מעמידה בסימן שאלה את המטרה שלשמה הם נהרגו, היא לא משנה את השיח. כלומר, התרבות מתגמלת נשיות שמשתפת פעולה עם המצב הקיים. אז השינוי שצריך להתרחש בשיח התרבותי הוא עמוק, והדרך עוד ארוכה. אבל יש גם סימנים שדברים זזים. אנחנו בכל מיני מובנים היום, יש יותר נשים שיודעות להצביע לדברים האלה, לדרוש את השינוי. זה כבר התקדמות.
דוקטור דנה אולמר, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
חברי הכנסת, מכובדיי.
חברת הכנסת שפיר, אני מבקש.
על מה דיברו כשסתיו שפיר עלתה לדוכן הכנסת עם מידע חשוב לציבור? ומה הסיכוי שנראה כאן ראשת ממשלה כמו סנה מרין מפינלנד? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אני חושבת שעדיין אנחנו ממעטות לראות את נשים בתפקידים בכירים. בהנהגת מפלגות יש עדיין מעט מאוד. וגם בתוך המפלגה.
חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר, במבט עם פרספקטיבה, האם נשים בפוליטיקה הישראלית עשו כברת דרך משמעותית או שעדיין לא?
יש התקדמות, אבל התקדמות הרבה יותר איטית ממה שהיית חושבת שמותאמת לזמננו. זאת אפילו עכשיו ראיתי הערות של מספר עיתונאים לפני לא מזמן, כשהקימו את האיחוד הממלכתי, המחנה הממלכתי, זה כבר נהיה מבלבל. וראיתי מספר כתבים כותבים... הם עשו את החיבור, זה וזה וזה, ותהיה גם אישה. כלומר, מבינים שצריך משבצת לאישה, אבל זה מין משבצת גנרית כזאת, נמצא את האישה שאפשר לשים ברשימה, ואני חושבת שזה דווקא מסמן לא על מספיק התקדמות, כמו שהיינו רוצים. אנחנו היינו רוצות להיות במצב שבו זה טבעי לחלוטין שיש נשים וגברים ברשימות ונמצאות בהנהגה, היינו רוצות להיות במצב שבו זה טבעי לכל מפלגה, לא לשכוח ששתי מפלגות בכנסת שנשים לא מורשות בכלל להתמודד בהן.
איפה את רואה את הבעיה? מה עם החסמים בישראל לעומת מדינות כמו סקנדינביה?
זה קשור גם בעובדה שגם בנושאים חברתיים אחרים, רק בעשור האחרון התחלנו לדבר עליהם כחברה. כלומר, בכלל כמדינה, אנחנו במשך הרבה מאוד שנים, העיסוק המרכזי הפוליטי היה בעיקר העיסוק הביטחוני, והרבה מאוד פוליטיקה, פשוט פוליטיקה, בלי ממש נושאים ותוכן, ונושאים חברתיים נדחקו לשוליים, ובתוך הנושאים האלה גם נשים. נשים לא תופסות את עצמם כקבוצת אינטרס שצריכה לדאוג לצרכים שלה. אגב, מי שצריכים לדאוג לצרכים של אנשים זה כמובן לא רק נשים, אלא גם גברים, אבל זה, כי זה אינטרס שלנו כחברה. אבל אנחנו לא רואות מספיק עבודה, פעילות, מאבקים בתחומים האלה. מי נושא של באמת חלוקת תפקידים בממשלה, שזה גם סמל להרבה מאוד דברים אחרים, אבל גם בתחומים אחרים יש פה פערי שכר מטורפים בין נשים וגברים באותן עבודות. איך זה דבר שבכלל מתקבל על הדעת? אני לא מבינה איך הגברים באותם תפקידים, זה נראה להם מתקבל על הדעת שאנשים שעושות את אותו דבר מרוויחות פחות. זה צריך להיות מאבק שהוא א', חלק מהמאבקים של ארגוני עובדים בתחומים האלה, אבל בטח זה גם מאבק ציבורי.
זה עניין רק כמותי כמה נשים משמשות כשרות, או כמה נשים הן חברות כנסת או עומדות בראש רשויות, או שבכלל השיח הוא עדיין שיח עם סממנים גברים.
יצא לי לפני שנתיים לפגוש את ראשת ממשלת פינלנד, סנה מרין. אולי זה שהיא עלתה עכשיו לכותרות בגלל שהיא רקדה במסיבה, מניחה שהמאזינים יודעים למה אני מתייחסת, יצאו תמונות של רוקדת מבלה במסיבה פרטית, והיה מזה בלגן גדול, האם מותר לראשת ממשלה לרקוד, שזה כנראה אומר שאנחנו עדיין נמצאים באמת כמה צעדים מאחורה, גם בפינלנד, גם בסקנדינביה, אבל יצא לי לדבר איתה בדיוק על הנושא הזה, שלה כי היא מנהלת קואליציה שיש בה, מנהיגות המפלגה בקואליציה הן נשים, כמעט כולם גם נשים מאוד צעירות, והיא הציגה את זה כדבר טבעי. היא גם סיפרה ורחיבה על איך ממערכת החינוך, ממש מהשנים הראשונות, נותנת לנשים, לבנות, מקום שוויוני לחלוטין, דואגת לפתח את התודעה הזאת ואת המודעות גם אצל נערות צעירות, דואגים לזה גם מבחינת רמות השכר בתוך השוק הפרטי, ובסופו של דבר זה גם מביא לזה שרואים את זה בשלטון. זה מדהים איך כאן מסתכלים על זה, באמת הכותרות שהיא תפסה בעולם אז שהיא נבחרה, היו באמת סביב הסיפור הזה אישה צעירה שנבחרת בקואליציה של נשים צעירות, זה כאילו עדיין נתפס כדבר מאוד מאוד נדיר. אז אצלם זה קצת פחות נדיר, ואנחנו היינו מצפים שזה גם יהיה דבר שהוא מובן מאליו פה.
אמנם פינלנד נראית בהקשר הזה כפסגת הפמיניזם, אבל גם סנה מרין עצמה סופגת לא מעט ביקורת על הלבוש שלה ועל אורח חייה. וזה די דומה למה שקורה גם כאן. בישראל עדיין לא מעט פוליטיקאיות, כפי שדוקטור דנה אולמר ציינה, זוכות ליחס משפיל ומחפיץ.
אני חוויתי את זה ברמה האישית כשנכנסתי לוועדת כספים בכנסת. לפני שנכנסתי לכנסת, הרגשתי שאני כבר שייכת לדור שבו המצב הוא הרבה יותר שוויוני. אפילו לא עסקתי ממש בנושאים של שוויון מגדרי, וכי אמרתי, אנחנו זהו, כבר נמצאים, אנחנו כבר גדלות לתקופה אחרת, ובאמת התברכנו בכך שהאימהות והסבתות שלנו עשו את המאבקים האלה, ואנחנו עכשיו מצב אחר. ואז הגעתי לוועדת כספים וגיליתי כמה שטעיתי.
לגבי החלוקה, את צווחת כל הזמן, תני לי רגע להשלים. לגבי
אני הגעתי לוועדה ודאגתי ללמוד את כל החומר מראש ולקרוא, ממש ללמוד בעל פה את התקציב, להבין כל סוגיה שמגיעה לשולחן הוועדה לעומק ולרוחב ולחשוב מה יגידו היריבים הפוליטיים שלי ומה יגידו הפקידים באוצר ולתכנן את הכל. באתי מאוד 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 מוכנה וכשהפגנתי את הידע הזה, כששאלתי שאלות בוועדה, פתאום הבנתי שאני נענית לא רק בזלזול. ככל שאני מביאה יותר ידע, ככה אני יותר מותקפת. והרבה פעמים מותקפת על דברים שהם בכלל, להפתעתי, לא היו קשורים בכלל לנושאים שדיברנו עליהם.
סתיו לוקחת אותנו לרגעים הלא נעימים שלה בכנסת, בתחילת דרכה כחברה בוועדת הכספים, וגם אירוע אחד במליאת הכנסת, שהיא לעולם לא תשכח.
ועדה הייתה ועדה מאוד גברית, אני הייתי האישה היחידה בחדר, אפשר להגיד רוב הישיבות שנכחתי בהן, בהתחלה פחות שמתי לב לזה. עם הזמן, כשאני נותנת טיעונים תקציביים, או שואלת שאלות על תחזיות האוצר או על משהו בנושא תקציב המדינה, או חושפת שחיתות, שם זה היה הכי בולט, התגובה והמתקפה עליי הייתה, מי? את ילדה קטנה שלא מבינה, ממש במילים האלה. לפעמים תגובות שקשורות במראה שלי, לפעמים תגובות שקשורות בגיל שלי, זה פשוט היה כל כך לא ענייני. ואני זוכרת, אתן לך עוד דוגמה שהייתה מאוד מאוד בוטה, הייתי יום אחד חשפתי בעצם את כל ההסכמים הקואליציונים שהיו מוסתרים עד לאותו רגע, והיו לי בידיים נתונים על עשרות מיליוני שקלים שפוליטיקאים פשוט גנבו מהקופה הציבורית.
אבל העובדה היא שאתם מפחדים מהציבור, כי אתם יודעים.
אתה צודק, במקרה הזה אתה צודק, אני חושבת שזה פגיעה בכבוד הכנסת. צודק?
ועליתי לדוכן במליאת הכנסת כדי לקרוא את הנתונים האלה, ומי שישבה אז על, הייתה סגנית יושב ראש הכנסת, הייתה דווקא חברת כנסת אישה, נאוה בוקר. והיא לא היה לה נוח כנראה לשמוע את הנתונים שלי, אז היא באיזשהו שלב צרה את הנאום שלי לכל קריאות הזעם של חברי הכנסת שהיו אז בקואליציה, על זה שלבשתי סמלה עם צווארון סגור ועל כתפיים חשופות. והיא אמרה, זה באמת לא יהיה להתלבש ככה לדוכן הכנסת. עכשיו אני עומדת ומדברת, קוראת נתונים תקציביים, מספרת על שחיתות עמוקה שקורית בתקציב המדינה, מהכסף שלנו הציבור, והדבר שעליו צועקים עליי, ועליו מתייחסת לסגנית יושב ראש הכנסת, זה הסמלה. הדבר שעוד יותר הדהים אותי, אני המשכתי להתעקש לקרוא את הנתונים, ואחרי שהראיתי מהדוכן, אז גם התקשרו אליי עיתונים שרצו לראיין אותי, ופתחו את הראיון לדבר על סוגיית הסמלה, ואני אמרתי להם, אבל אתם שמים לב לדברים שאני אומרת כרגע? אני חושפת כרגע שחיתות בסדרי הגודל של עשרות מיליוני שקלים. זה קצת יותר מעניין ממה לבשתי.
אז מהסיפורים של סתיו ברור כי לנשים יש עדיין כברת דרך לא קצרה להגיע לדיון ענייני, והן צריכות לעבוד קשה יותר ולהוכיח את עצמן טוב יותר מגברים.
הן צריכות להיות הרבה יותר טובות, אם לסכם את זה, באמת. וזה גם, אני אומרת זה גם על יריבות פוליטיות שלי, נגיד מהצד השני. אישה, וזה לא רק בפוליטיקה, זה כמובן גם נכון מאוד גם למגזר העסקי, זה נכון לשוק ולכמעט לכל מקום אחר. אישה שמגיעה לדרגים מנהיגותיים, גבוהים, ממש בכל מקום צריכה לעבוד יותר קשה מהגבר מוצא. זה מצב נתון.
נכון, היא צריכה גם אור של פיל ממה שאני מבינה.
דווקא פה אני לא מסכימה. להפך, אני חושבת שהחוכמה והדבר שצריך להכניס לתוך המערכת, ושוב, אני מדברת גם על גברים, דווקא לא אור של פיל, זה להכניס הרבה יותר רגישות וחמלה. ההנהגה שלנו ימצא קודם שהם מאוד מאוד, הם אולי היו נכונים באיזושהי תקופה לפני. היום הם לא נכונים, היום הניגוד צריכה יותר חמלה ויותר אמפתיה ויותר גישות סביבתית. וראינו שמי שאגב נשים בהנהגת מדינות ובהנהגת רשויות מקומיות בתקופת הקורונה, בכל העולם הוכיחו ויש על זה מדדים מאוד מאוד יפים, הצלחה ויעילות גבוהה יותר בהתמודדות עם הקורונה. יכול להיות שזה גם קשור בתפיסת עולם שהיא יותר קולברטיבית ומשתפת ויותר אמפתית, יותר הקשבה לאנשי המקצוע ולאנשים אחרים שנמצאים מסביב, פחות התעקשות להיות לבד במערכה הכי גדול, הכי חזק, אלא יותר הבנה שצריך לעבוד ביחד.
סתיו שפיר, תודה רבה על השיחה.
תודה גם לך.
אז עד שהרגישות והחמלה יחליפו את השיח הגברי הצבאי המיושן, מה הסיכוי שנראה כאן בקרוב מנהיגות צעירות כמו ג'סינדה ארדרן מניו זילנד או סאנה מרין מפינלנד? והאם מנהיגות כזאת יכולה להתאים למדינה מסורתית שמאדירה את הביטחון כמו ישראל? מורן, אז אולי בחזרה אלייך, מה הסיכויים שנראה כאן ראשת ממשלה בשנים הקרובות?
יש הטוענים שבעוד זמן לא ארוך תהיה כאן באמת פריחה של דווקא של הנשים בכנסת. יש היום נשים מאוד מאוד חזקות ודומיננטיות ומשפיעות בפוליטיקה בישראל, כאלה שלא רק יודעות לקדם חקיקה ורפורמות, אלא גם יודעות לעשות את הדילים הנכונים בכנסת ולדחוף את האג'נדות שלהם בצורה טובה. הם גם הצליחו להתברג די טוב כל אחת במחנה שלה. אנחנו מדברות על מרב מיכאלי, מדברים על זהבה גלאון, על מירי רגב שנבחרת כבר הרבה מאוד זמן כאישה הראשונה בצמרת הליכוד, דבר מאוד מאוד לא פשוט, כי היא עושה את זה מול גברים חזקים וותיקים ממנה אגב, גם שמסמנים כל הזמן מחדש את הטריטוריה, ולכן גם הדבר הזה לא פשוט. מדברים על מרב מיכאלי שעשתה היסטוריה במפלגת העבודה והמשיכה לקדנציה שנייה, וגם על הילד שקד שלקחה כרגע מפלגה מאפס ופשוט מרימה אותה ומנסה להיאבק על איזשהו מקום בכנסת הבאה ולספק איזושהי פלטפורמה שאולי אולי יכולה להכריע את הבחירות באיזשהו אופן. אבל עדיין, למרות שאני מסתכלת על אותן נשים חזקות, אני לא רואה איך מי מהן אומרת כבר היום בפה מלא או בסיבוב הבא של הבחירות, כן, אני כאן לראשות ממשלה, לשם אני מכוונת, לשם אני הולכת, זה עדיין לא נמצא שם. אם מסתכלים על הסיפור של ציפי לבני ב-2009, שהפכה למפלגה הגדולה ביותר בכנסת מול נתניהו בקרב ראש בראש, קשה מאוד, ומי שזוכר, זה היה, הקמפיין היה, זה ציפי או ביבי, והיא גברה עליו במנדט אחד, אומר שהציבור הישראלי בשל, עכשיו רק צריך שהפוליטיקאיות בישראל יהיו בשלות לכך, וגם יגידו את זה בצורה ברורה, ולא מגמגמת, יעמדו ופשוט יבנו את עצמן לתוך התפקיד הזה. זה עדיין לא קרה, אבל אולי בקרוב.
אז נכון, עברנו דרך ארוכה מימי גולדה, והתמונה שמצטיירת היא תמונה בסך הכל חיובית, של שיפור מעמד הנשים בפוליטיקה הישראלית, אבל זה כלל לא מספיק. גם היקף הייצוג וגם השיח צריכים לעבור שינוי משמעותי. וכן, גם את זה צריך לומר, אנחנו רחוקים מאוד מסקנדינביה, כל עוד המפלגות החרדיות ימשיכו בסירובן לשבץ נשים ברשימות המועמדים שלהם. בשנים הקרובות נראה יותר ויותר מאבקים לשינוי, אך הדרך לייצוג הולם, כזה שישקף את שיעורן של הנשים בכלל האוכלוסייה, עדיין ארוכה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף על צעירי העוטף. חפשו את הפרק, אנחנו דור הקסמים. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות ואלי שמעוני, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.